שלום לכולם, אנחנו לומדים היום את פרשת וארא, הפרשה השנייה בימי השובבים, ששמות וארא בו בשלח יתרו משפטים. הנושא של היום זה נושא שמופיע בפרשה, בעצם איך מתמודדים היום שהעולם נהיה משוגע יותר מתמיד, לא יציב, בלתי צפוי, אנשים פשוט משתגעים מהחוסר יכולת שליטה על מה שקורה לנו, כי אתה מסתכל על מה שקורה בעולם, וזה קללה, שכתוב, היית משוגע ממראה עיניך. הרמות של הלחץ, דיכאון, חוסר ודאות, שגורמות למצוקה נפשית, וכתוצאה מזה גם לבעיות אוטואימוניות ומצוקות בריאותיות אחרות שהן תולדה של המצוקה הנפשית. איך מתמודדים עם זה? ולהזכיר לכולם, בשבוע שעבר שקראנו את פרשת שמות, אי אפשר שלקרוא את פרשת שמות בלי לקרוא את המאמר המיוחד הזה של רבי שמעון, סעיף צדיק ו' בזוהר הסולם של פרשת שמות, רבי שמעון זקף ידוי ובכה. רבי שמעון נשא ידיו ובכה, ואמר, וי מאן דזדמן באו זימנה. או בעברית, אוי למי שיקרה באותו זמן. לפי התיאור, אנחנו בזמן הזה. וזכה חולקי מאן דזדמן והשתכח באו זימנה. ואשרי חלקו של מי שיקרה וימצא בזמן הזה. אוי מאן דזדמן באו זימנה בגין דקד דייתי קודשא בריך הוא לפקדה לילתה, הסתכל מאן אינון קיימים בעדי. אוי למי שיזדמן יקרה באותו זמן, מכיוון שכאשר הקדוש ברוך הוא יבוא לפקוד את האיילה, את השכינה, הסתכל מאן אינון דקיימים בעדי, יורא מי נמצא איתה, מי באמת מחובר לשכינה. בכל עינות המשתכחי אימה, בכל עבדוי דכל חד וחד, ולא ישתכח זכאי. יחפש ולא ימצא מישהו, לא ימצא צדיק. דכתיב ואביט ואין עוזר. שעל הזמן הזה נאמר, ואביט ואין עוזר, ישעיהו סמך ג', אין עוזר להביא את המשיח. וכמה אקטין על אקטין לישראל, וכמה צרות על גבי צרות יהיו לעם ישראל. ממשיך בסעיף צדיק זין, אשרי מי שיקרה וימצא באותו זמן, אני קורא את התרגום, זכה מאן דזדמן משתכח באו זימנה, בגין דהו התקיים באו זימנה באמנותה. משום שאותו שהתקיים בזמן ההוא באמונה, יזכה לאור ההוא של שמחת המלך. משיח זה גם אותיות ישמח. והזמן הוא כתוב, ודרך אגב, וצרפתים כצרוף את הכסף ובחנתים כבחון את הזהב. כלומר, ברגע שאדם מזדכך ומתחבר לגאולה אמיתית, רק אז יש לו שמחה אמיתית. אבל אם החרב של הפחד והספק והטשטוש והבלבול שולטים, איך אדם יכול להיות בשמחה אמיתית? ולמה הוצרפתים כצוף את הקצב וחדים כבחון את הזב? זה מופיע גם בזוהר של פרשת נסו, שנאמר שמצרים נקראת בתורה קורה ברזל, מצרים. למה קורה ברזל? מסביר לנו הרי הקדוש, כאשר חוצבים את הזהב ואת הכסף, לא, הם לא נראים כמו זהב וכסף, אלא צריכים לשים אותם בקור ברזל, שאפשר להעלות את הטמפרטורות ליותר מ-1,000 מעלות, הזהב או הכסף ניתחים ונקבים בפינות הראויות לכך. יתר החומר נשרף, מה שנקרא סיגים. ואז עושים את זה שוב ושוב ושוב, לכן קוראים לזה צורפות. לצרוף את הזהב, לצרוף את הכסף, עד שמקבלים את המתכת היקרה. כן זה יעשה את ישראל, נאמר בזוהר פרשת נשוא, בדור האחרון. כלומר, נצטרך לעבור הרבה לחץ, הרבה חום, מה שנקרא, הרבה ניסיונות וקושי, כדי לצרוף את הנשמות, מה שנעשה גם במצרים. ולכן שנאמר, חייב כל אדם לראות את עצמו כאילו הוא יוצא ממצרים, לא לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, בלשון הווה, זה אומר שכל אחד מאיתנו בא לעולם כדי להשלים עוד חלק מהתהליך שהתחיל ביציאת מצרים. נכון, אומר הארי הקדוש, אם חטא אדם הראשון, ואחרי כן דור המבול, ואחרי כן דור הפלגה, סדום ועמורה, הרבה נשמות נפלו עמוק עמוק לקליפות. העינויים והקושי והעבודה בפרך שבני ישראל עבדו במצרים, היה כדי לזכך את אותן נשמות. ולכן כנגד שיחת כל בשר, דרכו וכן הלאה, כל הבן הילוד היהורה תשליחו. וכנגד אבא נלבנה לבנים ונבנה מגדל, עם ישראל צריכים ללבון לבנים למען ערי המסכנות של פרעה. בעצם הזיכוך שהיה במצרים אפשר לנו לצאת ממצרים ואחרי 50 יום לעמוד על הר סיני ולשנות את העולם לנצח. אבל מה יכול להציל אותנו? הזוהר אומר בפרשת נשוא, שעם ספר הזוהר הזה, אומר משה רבנו לרבי שמעון, בהי חיבורה דילך, בספר הזה שלך, יצאו בני ישראל מן הגלות ברחמים, ואינם צריכים ניסיון, שזה הצירוף בכור הברזל. הלחץ הגדול שאנחנו עוברים היום, שבו לאט לאט אנחנו מאבדים כל מבטח שהיה לנו, בכל מה שחשבנו שכוחי ועוצם ידי, אם נהיה חלק מ... לא משנה, כל אחד יש לו את התיאוריות שלו, מה, איפה ואיך אני צריך לחיות כדי להבטח את המשפחה שלי, להבטח את החסכונות שלי, את הרכוש שלי וכן הלאה וכן הלאה. זה מה שמטריד אנשים לאורך ההיסטוריה בעיקר. ואנחנו רואים שכל זה הולך וקורס מול העיניים שלנו. השיגעון שבא במקום זה, זה כתוצאה מחוסר הוודאות. שאדם נמצא אחת המחלות הכי קשות, זה פחד. זה פחד בלתי נפסק. איך מתמודדים עם זה? ועל כך עונה לנו הזוהר, ואומר, אמונה, מי שיהיה באותו זמן באמונה, יזכה לאור ההוא של שמחת המלך. סעיף צדיק ח', אחר שהצרות האלו מתעוררות על ישראל, וכל העמים ומלכיהם יתייעצו יחד עליהם. האמת, לאורך כל ההיסטוריה עד עכשיו, לא היה אף המצב שכל העמים באים למועצה אחת באום לחשב איך להתעלל בעם ישראל. בעצה אחת באים עליהם, ותבון הצרות הצרות, ואחרונה משקרת את הראשונה. בעצם, אנחנו כל פעם בצרה אחרת, וזה משכיח את הצרות הקודמות מרוב הלחץ ומרוב הכאב. איך אני מתמודד עם זה? ועל כך יש כמה וכמה סיפורים במסורת ישראל, מה צריך אדם לעשות כדי להינצל מחבלי משיח וגוג ומגוג. רגע, איך אנחנו יודעים שאנחנו נמצאים שם? אז הנה בסוף פרשת וארא, בזוהר של השופע, ממש בסוף, סעיף קצ"ח, ישנו אחד המאמרים הברורים ביותר בזוהר לגבי העניין, זה מתחיל, זה נקרא מאמר ותהי שרי עקרה. זה שייך לבראשית, למה מביאים את זה כאן? סעיף קצ"ח, רבי יוסי ורבי חייא היו הולכים בדרך. אמר רבי יוסי לרבי חייא, למה אתה שותק? הרי הדרך אינו מתקן אלא בדברי תורה. נאנח רבי חייא ובכה. פתח ואמר ותהי שרי עקרה, אין לה ולד. אוי על זה, שוב אוי, אותו אוי של רבי שמעון. אוי על אותו זמן שהולידה הגר את ישמעאל. אמר לו רבי יוסי, למה? הרי שרה הוליד אחר שנולד ישמעאל והיה לה בן גזע קדוש. למה אתה אומר אוי? אמר לו, אתה רואה מה שיקרה, אוי, מה שהולך לקרות לעם ישראל. גם אתה רואה, גם אני רואה, וכך שמעתי דבר מפיו של רבי שמעון ובכיתי, שאמר אוי על אותו זמן, שוב אוי על אותו זמן. פה הוא נכנס יותר לפירוט, כי משום ששרה נעקבה, כלומר שרה לא הביאה ילד, לא ילדה לאברהם, כתוב, ותאמר שרי אל אברהם, בוא נא אל שפחתי. ועל כן השעה עמדה להגר, לרשת את שרה גבירתה. מה נאמר? על כמה דברים רגזה הארץ, על כי שפחה כי תירש גבירתה. ואז היה להגר בן מאברהם, עד גיל 13, 14. עד גיל 14. אז כשישמעאל היה בן 14, נולד יצחק. ואברהם עד אז התפלל לבורא עולם, לו ישמעאל יחיה לפניך, סעיף ר'. ואף על פי שהקדוש ברוך הוא היה מבשר לו על יצחק, אברהם כנראה לא האמין. התדבק אברהם בישמעאל עד שהקדוש ברוך הוא ישיבו, ולישמעאל שמעתיך. ואחר כך נימול ישמעאל בגיל 13, ונכנס בברית הקדוש, מטרם שיצא יצחק לעולם. תקשיבו טוב לאיך שזה ממשיך. סעיף ר"א. ובו רואה, 400 שנים עמד הממונה של בני ישמעאל, וביקש לפני הקדוש ברוך הוא. הזוהר מלמד אותנו שאומות העולם, כמו שלמעלה ככה למטה, כמו שבעולמות העליונים יש כוחות עליונים, שהם גם נקראים שרים ממונים או סוג של מלאכים, שמתחת, שכל אחד שולט על אזור מסוים בכדור הארץ, ומכיוון שכך, נשמות ששייכות לאותו שר ממונה, מתגלגלות ובאות לעולם באותו אזור, ואז הן מפתחות תרבות, שפה, אמונות וכולי, שמתאימות רק לאותו שר ממונה. ישמעאל גדל והתפשט, אפשר להגיד אולי ישמעאל זה רק הערבים, שזה בערך 13 מיליון קילומטר מרובע של הליגה הערבית, ממרוקו ועד עיראק. יש לנו אולי גם את האומות הישמעאליות, האיסלאמיות, שזה תרבות, אבל אנחנו רואים שישמעאל די גדל והצליח. בכל אופן, אנחנו ממשיכים, ובואו רואה. אז 400 שנה, תזכור 400 שנה, עמד הממונה של בני ישמעאל וביקש לפני הקדוש ברוך הוא. אמר לו, מי שנימול יש חלק בשבחה? אמר לו הקדוש ברוך הוא, כן. אמר לו, והרי ישמעאל שנימול, למה אין לו חלק בך כמו יצחק? אמר לו, וזה נימול כראוי וכי תיקונה, וזה אינו כך, ולא עוד אלא שאלו מדבקים מכראוי משמונה ימים. כלומר, בני ישראל עושים ברית ביום השמיני, ועושים פריאה, מילה פריאה מציצה, שלושה שלבים. בני ישמעאל לא עושים את זה כך, לא לשמונה ימים, אלה עושים שמונה ימים, ואלה רחוקים ממני עד כמה ימים. בני ישמעאל עושים את זה בגיל יותר מאוחר. אמר לו השר הממונה, ועם כל זה, כיוון שנעימו לא יהיה לו שכר טוב על זה. צריך לזכור, כל זה מדרש אגדה כדי לרמוז לנו על משהו. ריש בית. אוי לאותו זמן שנולד ישמעאל בעולם ונימול. מה עשה הקדוש ברוך הוא כלפי טענת השר של ישמעאל? הרחיק את בני ישמעאל מדבקות העליון. ונתן להם חלק למטה בארץ הקדושה, בשביל המילה שבהם. כלומר, לבני ישמעאל יש זכות על ארץ ישראל, בזכות הברית מילה שהם עושים. סעיף ר"ג. ועתידים בני ישמעאל לשלוט על ארץ הקדושה זמן הרבה, בשעה שהיא ריקה מכל. כמו שהמילה שלהם היא ריקה בלי שלמות. קודם כל, מה אומר הזוהר? שהזוהר נכתב, היו בארץ אוכלוסייה של מיליונים, עוד היה בארץ רוב יהודי, ובכל אופן הם אומרים, בני ישמעאל ישלטו בארץ, והארץ תהיה ריקה כל זמן שהם שולטים, ואנחנו יודעים שכאשר במאה השביעית לספירה הנוצרית השתלטו הישמעאלים על הארץ, והארץ הלכה והתמדברה. הפכה, ננטשה והפכה להיות שוממה, עד שכל היערות שכיסו את הארץ וכל השדות והכרמים וכולי, כשאנחנו מגיעים לסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, הארץ ריקה, מדברית, חוץ מהמקומות שהיו שם ביצות ומלאריה. זה מקום די נטוש, אם אנחנו רואים את כל התיעוד של מי שביקר בארץ באותה תקופה, וגם היו בקושי כמה מאות אלפי תושבים בארץ. והזוהר ממשיך, והם יעקבו את בני ישראל לשוב למקומם, עד שישלם הזכות של בני ישמעאל. כלומר, הם קיבלו זכות על ארץ ישראל, אבל לזמן מדוד, שתשלם הזכות שלהם, הם לא יהיו בארץ יותר. מעניין, לא בטוח שזה מה שזה אומר, אבל מי שייצג את האסלאם במשך 400 שנים בארץ, היה הסולטן, הסולטן הטורקי. הסולטן האוטונומי, הם שלטו בארץ בדיוק 400 שנה, מ-1517 עד 1917. כאשר, והם באמת לא נתנו לעלות לארץ, היה מאוד קשה, מאוד מאוד קשה. כאשר בלחץ אומות העולם, הטורקים, האוטומנים, לאט לאט שחררו את השליטה שלהם, אז התחילו יהודים לקנות אדמות בארץ, עד אז זה לא היה כל כך אפשרי, ואז התחילו לבנות את השכונות מחוץ לירושלים, מחוץ לחומות העיר ירושלים, ואת המושבות, התחילה בפתח תקווה וכן הלאה, שזה מהיישוב הישן שגם כן עלו לארץ מהחזון של החזון של שיקום הארץ והקמת המדינה. זה היה חזון של תלמידי הגאון מווילנה, החזון של תלמידי הבעל שם טוב, החזון של העולים שבאו עוד קודם לכן ממקומות אחרים, מהמגרב, מתימן וכן הלאה, אלה בתמר. לא ניכנס לסיפור הזה, אבל עדיין האוכלוסייה היהודית בארץ הולכת וגדלה. עדיין ב-1917 יש בארץ אולי 500,000 איש, אולי 60-70 אלף יהודים. בזמן מלחמת העולם הראשונה, הרבה יהודים גורשו או ברחו מהארץ. זה הכל 70 אלף. 100 שנה אחרי כן, יש כבר 7 מיליון יהודים בארץ. אז מה קרה פה בדיוק? ועתידים בני ישמעאל, הם יעקבו את בני ישראל לשוב למקומם. עד היום. ואז אנחנו כבר רואים בני ישראל עולים לארץ, בני ישמעאל מנסים, עושים כל שביכולתם למנוע את העלייה לארץ ואת ההתיישבות בארץ ואת הקמת מדינה יהודית מחודשת בארץ. סעיף ר"ד, ועתידים בני ישמעאל, השלב הבא, לעורר מלחמות גדולות בעולם. והתאספו בני אדום עליהם ויערכו עמהם מלחמה. אדום בזוהר ובגמרא זה בדרך כלל אומות המערב. פה הם אומרים, והתאספו עליהם ויערכו עמהם מלחמה, אחת על הים ואחת על הבשה ואחת סמוך לירושלים. אז יש לנו ביבשה, יש לנו בים, ויש לנו, העולם האסלאמי שם על ראש שמחתו את ירושלים. בכל העולם האסלאמי, איפה שלא היה להם אכפת, ירושלים הייתה די נטושה עד 1917, אפילו גם אחרי, אפילו על 1967, מי בכלל בא לירושלים? זה היה מקום מוזנח, עיר קצה, פתאום על ראש שמחתם. חד סמוך לירושלים. בסוף מה שכתוב, לאחר כן מה כתוב? לאחוז בכנפות הארץ ויחלד בני ישמעאל מן הארץ, וישבר כל הכוחות שלמעלה ולא יישאר כוח למעלה על עם העולם. כלומר, יש כוחות כאלה שלא מאפשרים לעם ישראל חירות אמיתית. מי ששם לב, שקופים על עם ישראל, על ארץ ישראל, על מדינת ישראל, אנחנו לא חופשיים, לא עם חופשי בארצנו. ורבי ישלה כתב במקום אחר, כשאין חירות רוחנית ועצמאות רוחנית, לא תהיה לא עצמאות פוליטית, מדינית, ולא עצמאות כלכלית. וזכרו את הדברים האלה. אז אנחנו בעצם מדברים פה על גאולה, ואנחנו עכשיו שאנחנו אומרים, חייב כל אדם לראות את עצמו כאילו הוא יוצא, כל שנה ושנה, ובעיקר בימים אלה, אנחנו חייבים להשתמש בימים האלה כדי לצאת מהגלות האישית הפרטית של כל אחד מאיתנו, וזה יכול לתרום ליציאה מהגלות הקולקטיבית. איך אומרים, אפשר להוציא את היהודי מהגלות, אבל להוציא את הגלות מהיהודי זה הרבה יותר קשה. וברור שאנחנו לא עצמאים בארצנו, אנחנו גרורה, אנחנו פרוקסי. כל אחד מאיתנו רואה את זה, איך מדינת ישראל חייבת לציית לאומות העולם האחרות, והלחץ שבעצם הכוחות ששולטים בארץ, בכל הממשלה וכן הלאה, זה לא הכוחות שלנו. דרך כל מיני נציגים למיניהם. אז איך זה קשור לעניין שלנו? שכאשר מסתכלים על עניין של מלחמת גוג ומגוג, חבלי משיח, אז אמרנו דבר אחד, יש עניין של קריאה ולימוד והחזקה בזוהר, שזה לא צריכים ניסיון, לא צריכים את קור הברזל. למה? מה יש מיוחד בזוהר שיכול לעזור לזה? דבר אחר שהוא גם כן סגולה לעניין של מלחמת גוג ומגוג וחבלי משיח, זה סעודה שלישית. מה מיוחד, מה משותף בין סעודה שלישית של שבת לבין הזוהר? סעודה שלישית של שבת זה בעצם נקראת על ידי המקובלים רעבה דרעבין, רצון הרצונות. כלומר, בסעודה הזאת מתגלה הרצון העליון. לא רצון מישון, רצון וחשק של אדם, אלא רצון של בורא עולם, שזה רצון מישון ריצוי והתרצות. אוקיי? זו אותה מילה, אבל זה הפוזיטיב, זה הנגטיב. זה הזכר, זה הנקבה. כלומר, מה שמייחד את הזוהר, ונותן לנו את הכוח מהזוהר עצמו, זה כשאנחנו מסתכלים על שתי הנהגות של העולם שמתבטאות בכתבים של עם ישראל. הנהגה אחת נקראת הנהגת המשפט, שאומרת שאדם מסתכל על מעשיו ושואל כל הזמן מה אני צריך לעשות כדי שיגיע לי חיים טובים, חיים שלמים, תיקון וכולי. ואם אנחנו מסתכלים על התורה והמשנה והגמרא וכל ספרי פירושי הלכות והפסקי הלכות שאחרי כן, זה יכול די לייאש, כי אתה מסתכל ואתה אומר, מי יכול לעמוד בכל התנאים האלה, בכל התנאים האלה? חלקם הגדול, הרבה אנשים בשמחה יכולים לקיים את המצוות וכולי, אבל יש כל מיני דקדוקים וכן הלאה, שאתה אומר, רגע, ויש כל מיני דברים שאנחנו נופלים בהם כל יום. בכל מיני דברים, מילים, מי לא נופל בלשון הרע בצורה כזו או אחרת, מי לא נופל בדברים אחרים, בכל מיני עניינים שביום יום. והבן אדם אומר, מתי אני אגיע לרמה של להיות צדיק? מי יכול לעשות את זה? ושאתה מסתכל על זה במקום הזה, ואתה אומר, מה מגיע לי? לא מגיע לי. אז באמת, מה מגיע לי? כל הזמן עונשים וכולי, לא הלך תדע, מה אני עשיתי שמגיע לי מכה כזאת ומכה כזאת, וצרה כזאת ועוד צרה ועוד צרה ועוד צרה. אבל יש גם הנהגה אחרת, שהזוהר מלמד אותנו בעיקר בהידרות, ההידרא רבא, בהידרא זוטא, ספרא דצניעותא, בהרבה מקומות בזוהר. שרבי שמעון מלמד אותנו על הרצון העליון, רעבה דרעבין. שאם אני מסתכל על הנהגת הכתר, שמה זה הכתר? זה הרצון העליון. מהו הרצון העליון? מחשבת הבריאה היא להיטיב לנבראיו. כאשר אדם מסוגל להתחבר לאותה מחשבת הבריאה, שבעצם יותר משהעגל רוצה לנוק, הפרה רוצה להניק. שזה משל של חז"ל על בורא עולם ואנחנו נבראיו. יותר ממה שאנחנו רוצים שיהיה לנו טוב, בורא עולם רוצה, מישון ריצוי, שיהיה לנו טוב. מי יותר חזק? כוח רצון שלנו או כוח הרצון שלו? ברור שכוח הרצון שלו הרבה יותר חזק, והכוח הזה, מכיוון שהוא כל כך אינסופי, הוא מחתר ומקיף ומסובב, שון כתר, את כל חלק וחלק של הבריאה. מהחלקיק הכי קטן, הקוונטי, עד הבריאה הגדולה ביותר, ועד היבשת הגדולה ביותר, ועד הגלקסיה הגדולה ביותר. וכל מהותו של הרצון העליון, של הכתר העליון, לכתר, לסובב ולשלוט ולהביא כל דבר ודבר בסופו של דבר למה? לתכלית הבריאה, איך שאומר הרמח"ל, שכל אחד מאיתנו יחווה את מלוא העונג והעידון והטוב שבורא העולם רוצה להשפיע לנבראיו. ואנחנו לא נוכל לעצור את זה, לא משנה מה נעשה. אבל נצטרך לעבור זיכוך. וזה בעצם התהליך שקורה בתקופת השובבים. עם ישראל לא בדיוק רוצה להגיע לצדיקות ולעונג הגדול של מעמד הר סיני. מקסימום עם ישראל נאנק מסבלותם. שבעצם מה הוא אומר? נמאס לי, קשה לי. להגיע ולעמוד על הר סיני ולחוות את הגילוי של סודות היקום. ולהיות במצב של חוויה חוץ גופית, כמו שזה אומר שהיינו על הר סיני. מי חלם על כזה דבר? רצינו זה, לא רצינו. אז מה יותר חזק? הרצון שלנו היה שעזבו אותי יום אחד לרגע בלי מכות. שיפסיקו להרוג את הילדים. איך אנחנו רואים את זה בפרשה הזאת? ויום, וידבר אלוהים אל משה ויאמר אליו, אני השם. והשאלה היא פה פשוטה. מה זה, באותו פסוק, שני שמות יש לבורא עולם. וידבר אלוהים אל משה, ויאמר אליו, אני השם. אז מי דיבר אליו, השם או אלוהים? ואמרנו בשבוע שעבר שזה נקרא ספר שמות. על איזה שמות מדובר? השמות של הכוחות הרוחניים שמנהלים את היקום הזה. בורא עולם הוא אין סוף. אין לו שם, וכל מה שנשיג, לא נשיג, לא נדעהו בשם, אומר בעל הסולם. אז ברגע שאני קורא בשם, אני קורא בעצם להשגה. כשאנחנו מדברים על שמות הבורא שמופיעים בספר, אנחנו פגשנו בספר, בפרשת שמות, את שם מי שלחני, אהיה אשר אהיה, תגיד אהיה שלחני. כלומר, השם, שם הבורא אהיה, כשאנחנו לא כל כך משתמשים בו, אבל הוא שם, בכתבי הקבלה הוא שם מאוד מאוד חשוב, אנחנו יוצאים עם ההנהגה של השם אהיה, והשם אהיה, דיברנו על זה בשבוע שעבר, זה השם שמסמל את המדרגה של בינה אימא. שוב, האימא, שהיא תוציא את הילד מהלכלוך ובלגן, והיא לא מחכה שהילד יעשה משהו שיגיע לו. ילד עשה במכנסיים, אימא לא, שואלת אותו, מה אתה הולך לעשות עכשיו, תחוץ כלים אחרת, אני לא מחליפה לך את המכנסיים. זה לא, אימא לא עושה כזה דבר. כאשר אנחנו יוצאים ממצרים, בורא העולם לא שופט אותנו על מעשינו, הוא לא דן אותנו. המדרשים אומרים, מלכתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, וגם יש שהיו קטרוגים שיצאנו ממצרים, מה ההבדל בינינו לבין המצרים? שום הבדל. אלא אנחנו עברנו את הזיכוך, מסביר בעל הסולם, היה לנו זיכוך דרך אברהם, יצחק ויעקב, היה לנו את הזיכוך של הסבל הנורא שעברנו, שכשהגענו להר סיני, ויחן שם ישראל נגד ההר, כאיש אחד בלב אחד. רק בזכות הזיכוך שעברנו דרך אברהם, יצחק ויעקב, ואחרי כן זיכוך של כל האיסורים והשיעבוד במצרים. כל יתר אומות העולם לא עברו את הזיכוך הזה, ולכן הם לא היו מוכנים לקבל את הרעיון של אהבת הזולת ושל מטרת התורה לזכך את האדם עד שיגיע לאהבת הזולת ואהבת הבורא. מתוך יציאה, מתוך אהבת עצמו שהיא כל כך כל כך ילדותית, משפילה וקטנונית. ולכן התשובה כאן, משה בסוף הפרשה הקודמת מתרעם על בורא עולם. למה ראות על העם הזה? מה שאני הגעתי רק נראה יותר גרוע. אמרת לי, תגיד לפרעה, שלח את עמי. חשבתי זה גם ככה, לא. פרק ה', פסוק כ"ג, ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הרע לעם הזה, והצל לא הצלת את עמך. מה בורא עולם אומר למשה? מה אתה חושב בקלות? רגע, ככה מזדככים, חייבים לעבור פה זיכוך. 10 המכות שהשבוע יש לנו את 7 המכות הראשונות. 10 המכות נועדו לזכך את הכוח והעוצמה של הרוע בעולם. רק אחרי 10 המכות, אפשר היה להזדכך מספיק כדי לפתוח את המחשבה. הארי הקדוש אומר, למה פרעה אומר לא ידעתי את השם? אין לו בעיה לדבר על אלוקים. והתשובה היא שפרעה כפר בהשם כי פרעה ידע שעל ידי הכוח האדיר של הכישוף השחור שהם הצליחו לבנות במצרים, איך אתה שולט באנשים? אתה מכניס בהם דיכאון, אי ודאות, פחד, אימה, תסכול ושנאה. ואז אתה יכול לעשות איתם מה שאתה רוצה, הם עבדים שלך. פרעה אמר, אנחנו הצלחנו כל כך, אי אפשר להתחבר להשם, ומה זה השם? שם י' וה' ו' וה'. אנחנו לא יודעים לומר אותו, אנחנו יודעים איך זה נשמע ואיך מבטאים את זה, אבל אנחנו יכולים לעשות עליו מדיטציה, ייחודים זה נקרא. כשאנחנו מתכוונים עליו, אנחנו בונים קו להנהגת הכתר, להנהגת האהבה והרחמים. רק בשם הזה יכולה להיות גאולה. זה מה שמתגלה ברעבה דרעבין סעודה שלישית, זה מה שמתגלה בזוהר. כאשר האדם מתחבר לזה יותר קל לו, וזה אפשרי לבנות אמונה. מה זה אמונה? אני לא מאמין בעצמי, אני מאמין ברצון של בורא עולם לתת לי. שהרצון שלו הוא אינסופי, לא מתפשר, ללא תנאים. ובסוף הרצון הזה יותר חזק ממני ומכל השטויות והטעויות שאני עושה. ולכן אני מאמין, וזאת אמונה. אמונה זה החיבור הזה לאותו מקום. ולכן זה מה שאומר פה בורא עולם למשה. וידבר אלוהים אל משה. אני השם. אומר כך, האור חיים הקדוש, רבי חיים בן עטר. אכן להיות שדיבר משה לפני אל נורא והיום דברים שאינם מהמוסר, לא ככה מדברים לבורא עולם, בפרט לפני מלך גדול, ודבר זה נמשך לצד, וזה היה צריך לדבר בשם אלוקים שזה דין, כי מי עורר את הדין? הפחד והספק של משה, שנבהל. דבר זה נמשך לצד שהראה לו פנים צוחקות, אני, השם, פנים שמחות, הרשומים בשם י' ו-ה' ו-ה', שם הוויה. לזה הראהו השם פנים של מורה שמבחינת הדין, הרשומים בשם אלוקים. והוא אמרו, וידבר אלוקים אל משה, זה מה שכתוב, וידבר אלוקים אל משה. ויאמר לו, אני השם, פירוש הרדר חומרם, במקום גילה, שם תראה רעדה. כי אגם, כי הראהו מידת הרחמים בדברו עמו, לא מפני זה יסיר מסווה הפחד וידבר במורה מלכות שמיים. כלומר, יש כאן בעצם על מה מדובר, איך שאנחנו מסבירים את זה כאן, וערה אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב, באל שדי, ושמי השם, כלומר מידת הרחמים שאני מגלה לך, שזה התכלית של כל מה שקורה פה, 10 המכות, וכל הסבל שאתם רואים זה כדי שתגלו את האהבה הגדולה של בורא עולם אליכם. והחיבור לאותה אהבה, החיבור לשם השם, וקובע השם יחליפו כוח. מי שיש לו קו אל י' כ' ו' כ', הוא יקבל, יהיה לו את הכוחות להתמודד. ושמי השם לא נודעתי להם, כלומר הם לא הגיעו להשגה, לידיעה של אותה מדרגה. וגם מקימות את בריתי איתם לתת להם את ארץ כנען, אבל עדיין לא השיגו את המדרגה הזאת. וזה ממשיך, ופה מה שזה חשוב, וגם אני שמעתי את נקת בני ישראל וכן הלאה, לכן אמור לבני ישראל. פרק ופסוק ו. אני השם. כרגע מה שמוציא אתכם זה מידת הרחמים. לא מגיע לכם. המדרש אומר, המלאכים שאלו בורא עולם, הנה אתה קורא להם ים סוף, 10 מכות. מה אלה יותר טובים מאלה? האם הם עשו משהו שמגיע להם? לא. לכן לא מידת אלוהים עובדת פה, אלא מידת השם. ולכן, מכיוון שהרצון של הבורא לתת לנבראים הוא כל כך גדול, והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשבטים גדולים. זוכרים את זה? זה ההגדה של פסח. ולקחתי אתכם לי לעם, והייתם לי לאלוהים, וידעתם כי אני השם אלוקיכם המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים. כל המטרה, אומר הזו, הייתה וידעתם כי אני השם אלוקיכם. רק מי שיצליח להגיע להבנה של ההשגחה העליונה שמטעם הרחמים והאהבה של מידת הכתר, מידת הרחמים, רק זה יהיה מסוגל לצאת מן הגלות ברחמים. זוהי האמונה שרבי שמעון מדבר עליה. לכן זה חוזר על עצמו בזוהר יותר ויותר, כי מה הסיבה שלומדים בזוהר וקוראים בזוהר? כדי לעורר את האמונה הזאת. איזה אמונה? אותה אמונה מלשון חיבור, שאדם מחבר את נשמתו ורוחו באותו כוח של הנתינה של בורא עולם. אם אני מצליח לעורר כזאת אהבה, איך אני מגיע לאהבה הזאת? אז זה קורה מתוך זה שאדם מצליח להרגיש על ידי השכל, קודם כל. הוא מצליח לראות איך העולם גדול, אדיר, עצום וחכם, וכל העולם כולו הוא רק, כמו שהגמרא אומרת, נברא עבורי. כדי לאזן את זה, אני צריך גם לראות שאני נברא כדי, גם עבור העולם. בלי שאני אעשה את התיקון שלי, העולם לא יתוקן. ולכן כל השפע וכל התמיכה שהעולם נותן לי, שבורא העולם נותן לי, בניסים ונפלאות עצומים, שמי שפותח את ראשו ובודק וחושב ומודד את כל הדברים שקורים לו ומסביבו, הוא רואה ניסים גלויים בעיקר בדור שלנו. ואז הוא מגיע ליראת השם אמיתית. אבל מה שפה הזוהר מסביר שדבר עצום ונורא, מה זה וידעתם כי אני השם? הגאולה היא גאולה של הראש, גאולה של המחשבה, של הדעת. ולכן וידעתם כי השם הוא האלוקים. איך אנחנו מסיימים את יום החירות הגדול שלנו? יום כיפור. השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים. 7 פעמים חזן וקהל. 7 פעמים. כמה שאני מצליח להתחבר לאותו עניין שהשם הוא האלוקים, שלא משנה מה קורה, הכל מהרצון העליון והכל לטובה, שאני מתחבר לזה, זה נקרא אמונה שלמה. ואז כל הטירוף שקורה מסביב לא ייגע בי, לא ישפיל אותי, לא יוציא אותי משלוותי ומאיזוני ומבריאותי. ככל שהימים חולפים והדברים נראים יותר ויותר מטורפים, כואבים, קשים, מפחידים, העולם כולו, אתה חושב שיש לך בית במקום הכי בעולם, אתה קונה בית במליבו, בפליסייטס, בקליפורניה, בית של 10 מיליונים שנבנה ויש לך חברת אבטחה וכולי, והנה, בהבל פה הכל נשרף. פחד. מי בטוח? ועוד כל מיני דברים עוד יותר קשים שקרו בשנה, שנתיים האחרונות, וזה עוד היד נטויה, אנחנו רואים מסביב, ואין מציל. מי שמציל זה ההכרה, זה הידיעה. וידעתם כי אני השם אלוקיכם. פה אומר הזוהר כך, דבר עצום, שלמה כל העניין זה היה כדי להגיע וידעתם כי אני השם אלוקיכם. כי כל מה שאתה לא רואה ביראה ובאהבה, את ההשגחה הפרטית, שכיצד בורא עולם מנהל את העולם, ואפילו מקרים שנראים קשים מאוד, בסופו של דבר הכל יוצא לטובה. בסיפור הגדול הכל מתקדם בתוכנית של בורא עולם, וכשאנחנו מצליחים לראות את זה ולהיות בהכרת הטוב, אז אנחנו מסוגלים לראות את הנס. ואומר הזוהר, מה הבעיה? כי אם אנחנו לא בהכרת הטוב ולא מסוגלים לראות את גדולת הנס מכוח האמונה שעבדנו עליה, אנחנו לא נשיג את הצבע, אומר הזוהר, של בורא עולם. רבי שמעון, סעיף כ"א בזוהר וירא. רבי שמעון היה יושב עם רבי אלעזר בנו ורבי אבא אמו. אמר רבי אלעזר, מקרא זה שכתוב, וארא אל אברהם, אל יצחק וליעקב. מהו וארא? ואדבר היה צריך לומר. אמר לו רבי שמעון, אלעזר בני, סוד עליון הוא זה. סעיף כ"ב. בואו ראה, יש צבעים הנראים, יש צבעים שאינם נראים. ואלו ואלו הם סוד עליון של האמונה. בני אדם אינם יודעים אותו ואינם מסתכלים בו, באותו סוד עליון. אלו צבעים הנראים לא זכה בהם אדם עד שבאו האבות ועמדו עליהם. דהיינו שהשיגו אותם, וזה כתוב, והארא, שראו אלו הצבעים הנראים. כלומר, שאברהם אבינו ויצחק ויעקב השיגו את הכוח של מה שנקרא חסד, גבורה, תפארת, שזה גם צבעים. לבן זה חסד, אדום זה גבורה, אדום זה גבורה, וירוק זה תפארת. ואלו נקראים גוונים, ומהם נמשכים שלושה קווים למלכות בהארת החוכמה, המכונה ראייה. אמנם כאשר אותם שלושה קווים, שלושה צבעים, שלושה כוחות, שלושה מניעים, זורמים ושופעים לתוך העולם שלנו, אנחנו לא רואים את הצבעים האלה. אלא רק בראייה רוחנית, שיש אמונה שלמה. וזה רק על ידי אור דחסדים. הצבעים האלה, כשאנחנו חווים אותם, כשאנחנו מרגישים את החסד של בורא עולם, איך הוא נותן לכל בריאה ובריאה גם כשלא מגיע לה. כשאנחנו רואים איך אנשים מתפרנסים גם שאין להם כישרון. מצד שני, אנחנו רואים גם את הגבורות, את המחסומים, את הכל, והכל יוצא לטובה, ואיך הכל מתחבר בתפארת פאר היצירה. כשאנחנו רואים את זה, אומר הזוהר, אנחנו גם מסוגלים לראות את הניסים של יציאת מצרים כניסים עצומים ולא כמעשי כשפים. היום אין כשפים, זה לא כל כך לגיטימי, אז האקדמיה מנסה לקרוא לזה בשמות אחרים. לא, זו הייתה רעידת אדמה, הייתה בצורת, הייתה תופעת טבע שבעצם פירשו את זה כיד אלוקים. לא. יד אלוקים פועלת בחיים של כל אחד מאיתנו כל רגע ורגע. יש כאלה שרואים, ויש כאלה שלא מסוגלים לראות. רק כשמגיעים וידעתם כי אני השם אלוקיכם. רק כשעובדים על אותה אמונה, אותה אמונה שמאפשרת לנו לראות, אם זה באמצעות הזוהר, אם זה באמצעות התפילה של השמות, אנא בכוח, עין בית שמות, ויתר התפילות, בתפילה, באהבה, באמונה, בצדקה, בלימוד של הזוהר, אנחנו יכולים להגיע לאותם כוחות של אמונה שלמה, אז זה אנחנו צריכים לעבוד, וזה מה שיציל אותנו מכל הטירוף שקורה מסביב. מי שמחכה שהמצב הפוליטי יסתדר וכולי, ואז הכל נרגיע לרוגע, זה מלאכותי. יש אנשים שגם שמסביב רוגע, הם כבר מוצאים משהו להתטרף עליו. אז לא לחכות לזה, כי זה לא יקרה. כמו שאנחנו רואים פה, בני ישראל, אם הם היו בתודעה של עובדי אלילים, הם היו אומרים, גם עשרת המכות זה מעשה כשפים, גם קריעת ים סוף זה מעשה כשפים. יש הרבה אנשים שרואים איזה נס של בורא עולם, ומסתכלים על זה כמעשה כשפים, איך אני עושה מזה כוח, כדי לעשות כוח פוליטי, כלכלי, לא משנה מה. צריך להיזהר מזה. עכשיו נקרא את ההתחלה של הפירוש של הזוהר על הפרשה, שזה מאוד חשוב ומאוד מחזק. סעיף א', וידבר אלוהים אל משה ויאמר אליו אני השם וירא אל אברהם אל יצחק וליעקב באל שדי. רבי אבא פתח, ביטחו באדוני עדי עד כי ביה אדוני צור עולמים. ביטחו באדוני כל בני עלמא בעיין להתקפה בי בקודשה בריחו ולמהווה רחצנו דילון בי. רבי אבא פתח, ביטחו בהשם עדי עד כי ביה השם צור עולמים. ביטחו בהשם פירושו כל בני העולם צריכים להתחזק בקדוש ברוך הוא ולהיות ביטחונם בו. אנחנו לומדים היום בפסיכולוגיה מודרנית, מי שאין לו אמונה, איך הוא יוכל לצאת ממצרים. התוכנית הפופולרית והמצליחה ביותר בעולם לגמילה מהתמכרויות, 12 הצעדים, ישנם 12 צעדים שאתה חייב לקבל על עצמך כדי להגיע לגמילה, שזה בעצם גאולה פרטית. להיגאל מההתמכרות לכל אחד וההתמכרויות שלו. יש קבוצות לכל מיני סוגים של התמכרויות. אבל אחד הצעדים הראשונים אומר מה? אני חייב להאמין בכוח עליון שבלעדיו לא אוכל להיגאל מהעבדות שלי, מההתמכרות שלי. בלי זה, שום אדם לא יוכל להיגאל. הרגע שהאדם מנסה להסביר את התנ״ך כאירועים של הטבע, או ככישוף, זהו, נגמר. ביטחו בהשם עדי עד. אבל מה זה ביטחו בהשם? מה זה שבני העולם צריכים להתחזק בקדוש ברוך הוא ולהיות ביטחונם בו? הרבה אנשים אומרים שיש להם אמונה עד שהם נשברים. סעיף ב' שואל אם כן, מה פירושו של עדי עד? ביטחו בהשם, מספיק. משיב אלה צריך שיהיה תוקפו של האדם במקום שהוא קיום וקשר של הכל, והוא נקרא עד. תפילה הכי חשובה זה שמע ישראל. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. שמע, יש עין גדולה, ואחד זה עין גדולה. ביחד, עד. את דלת גולה, עד, עד. אז צריך שיהיה תוקפו של האדם, האדם צריך להתחבר, להתחזק באותו מקום שנקרא עד, שהוא קיום וקשר של הכל, שהוא זהנפין, כלומר מה זה זהנפין? זה כוח החסד העליון. כמו שאתה אומר, בבוקר יאכל עד, והבוקר זה כוח של החסד. והעד הזה הוא מקום המייחד לצד זה ולצד זה, דהיינו תוצקה באמצעי, המייחד צד ימין וצד שמאל. לכל דרך אפשר להתנהג בצורה של צד ימין, נתינה, לתת שירות, עזרה לזולת וכן הלאה, וצד שמאל צריך לשים גבולות, וגם אני גם חייב לקבל, אם לא אקבל, לא אוכל לתת. קו האמצעי מחבר את שניהם יחד. הרצון לקבל על מנת לתת. הפוך רצון ותמצא צינור. איך אני מתחבר לבורא עולם? אמרנו, כלי של האמונה זה לא רק לימוד של הזוהר, ענה בכוח, עין בית שמות, סעודה שלישית של שבת, זה גם קו אמצעי, להיות כל הזמן גם בחסד, גם בגבורה, וגם להיות במקום שבו אני מקבל על מנת להשפיע. אם אני עושה, רוצה שיהיה לי טוב, אני דואג שגם לאחרים יהיה טוב. זה קו האמצעי. ועד הזה בו תאוות הכל. כמו שאמר, עד תאוות גבעות עולם. מי הן גבעות עולם? שתי אמהות. לאה ורחל, בינה ומלכות. ה' עליונה בשם י' ק' ו' ק' וה' תחתונה. שתי נקבות, נקראות יובל, יובל ושמיטה. הבינה נקראת יובל, המלכות נקראת שמיטה. הן נקראות גבעות עולם, שכל אחת מהן נקראת גבעת עולם. אז מה המיוחד ביניהם? שאנחנו מתחברים בכל פעולה שאנחנו עושים לשפע העליון, שזה נקרא עד, אז זה להתחבר לאותו מקום העין דלת של השמה ושל האחד. זה מקום מכוסה וגנוז, סעיף ה' בסולם. אין מי שיכול להשיג שם. ושם אנחנו צריכים לשלוח את התודעה כל פעם שאנחנו אומרים את השמע. אבל שם הוא מקום שיוצאים ומצטיירים מהעולמות. הם מתחילים להתגשם בצורה שכתוב כי ביה השם צור העולמים. הם המציירים ומוציאים העולמים שם זעיר ונקבה, שזה הממדים של העולם שלנו. ועל כן אומר הכתוב, ביטחו בהשם עדי עד, ללמד שעד כאן. עד זה רנפין שנקרא עד, יש רשות לכל אדם. להסתכל בו, דהיינו בחוכמה בינה כנ"ל, כי הוא גנוז מכל אדם. מי המקום שאסור להסתכל בו? הוא יה השם, חוכמה בינה. כלומר, שאנחנו עוסקים להתחבר באהבה, באמונה, ובחשק ובתאווה לשפע הרוחני העליון, אני יכול לחוות את זה ברצון לקבל מעט להשפיע, שזה גם הצדקה ועשייה למען הזולת, ומסירות הנפש. כל זה ביחד מתחבר, שאז השפע העליון יורד ומשפיע ומזין. סעיף זין. כי בכל ימיו של האדם הוא צריך להתחזק בקדוש ברוך הוא, מי שמשיא בו ביטחונו ותוקפו כראוי, לא יוכלו להרע לו כל בני העולם. הוא מוגן שכל מי ששם תוקפו בשם הקדוש מתקיים בעולם. שואל, מהו הטעם? כלומר, כל העניין של יציאת מצרים זה היה לילד את התודעה של השם הקדוש. שמה אומרת? בני בכורי ישראל. למה אני פה? בנים אתם מהשם אלוקיכם. בורא עולם ברא אותנו כילדיו כדי לתת לנו, לחלק איתנו, את כל האוצרות והשפע העליונים שהוא ברא. בשביל מי הוא ברא את זה? שאנחנו נוכל ליהנות מזה. כשאני מתחבר לאמונה הזאת, לא יוכלו להרע לו כל בני העולם. שכל מי ששם תוקפו בשם הקדוש מתקיים בעולם. ולכן שכתוב כי ביהו השם צור עולמים, שפרושו צייר עולמים, כי בשתי אותיות נבראו העולמים. העולם הזה והעולם הבא. אבל בעצם הם שניהם שני צדדים של אותה מציאות. שאדם חי בו זמנית, גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. הוא בונה את האמונה הזאת על ידי הלימוד בזוהר. על ידי זה שהוא משתדל כל הזמן לקבל וגם לחלק, לתת. עולם הזה נברא בדין ועומד, עדיין שמתקיים על הדין. שכתוב בראשית ברא אלוקים, מידת הדין. מהו הטעם? הוא כדי שיתנהגו בני אדם על פי דין, ולא יצאו לחוץ מן הדרך. קודם כל אתה צריך לחיות לפי דין, והיום העולם מתחיל להבין, אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה. הנה, כל ההתחממות הגלובלית והזיהום האקולוגי וכולי, אנחנו משלמים את המחיר. זה הדין ללמד אותנו שיש תוצאות. שוב, זה עניין של דין. אבל המטרה היא ללמד אותנו, והיום הוא אליו, אני השם, הוא מדרגה אחרת. דהיינו רחמים, נקשר כאן הכל דין ורחמים יחד. העבודה שלנו היא לא קלה. העבודה שלנו, ובעיקר צריך לזכור, שבע מכות יש השבוע. מי שמחובר ומזדהה עם היצר הרע שלו והגוף, האינטרסים של הגוף בלבד, הוא בצד של פרעה ומצרים. זה לא אמור להיות שבוע קל מדי. מי שמחובר לאמונה השלמה, בחירות וגאולת הנשמה, ומחובר בעצמו לאמונה שבאה וידעת, וידעתם כי השם הוא האלוקים, שגם בפרטים הקטנים וגם שזה לא נראה, ואפילו בהסתרה, גם שם נמצא השם, כי הכל לטובה ויהיה טוב ורק עוד יותר טוב. כשאנחנו מתחברים לזה, אנחנו זוכים להגנה מכל הטירוף והמלחמה והכאב והחושך שמסביב. בהצלחה. לכולנו.